קשת, כל שידורי תורה. היום יום ראשון, שיעור שבועי שיינתן עדי הרב בנימין תבורי בשוטים של המאה ה-19 וה-18.
אחד מן המחברים שהיה ידוע הרבה יותר מחמת ספרים אחרים שהוא כתב, למרות שכתב תשובות חשובות מאוד, זה דמותו של הרב נפתלי צבי יהודה ברלין, שמכירים אותו כמובן בראשי תיבות, הנציב. הנציב נולד במיר למשפחה שהיו שם תלמידי חכמים, אבל אנשים עוסקים במסחר. בגיל 13, כנראה שהוא כבר גילה כישרונות והתמדה מופלאים, הוא התחתן עם הבת של רב יצחק ולוז'נר, כמובן ראש ישיבת ולוז'נר. כשחותנו נפטר, גיסו התמנה כראש ישיבה. אחרי שגיסו נפטר, היה דיון גדול מי יתמנה כראש ישיבה. זה היה ב-1854, בזמן שהנציב היה בן 37. ובאותה תקופה, הבית הלוי, רב יוסף דוב סלוויצ'יק, והנציב היו מועמדים להיות ראש הישיבה. היה ויכוח בנושא. בסוף רבנים הגיעו לוולוז'ין כדי להחליט ולפסוק מי יהיה ראש הישיבה. בין הרבנים שהגיעו היה אחד שהיה נחשב פוסק הדור, רבי יצחק גחונה. וכמובן החליטו שהנציב יהיה ראש הישיבה, וזה היה פסק הלכה, והנציב התקבל כראש הישיבה. מה שמעניין לציין, שבסופו של דבר שני היריבים האלה שהיו מגידי שיעור בוולוז'ין, שהיו תלמידי חכמים מפורסמים, בסופו של דבר היה להם קירוב משפחה. הגרח רב חיים, הבן של בית הלוי, התחתן עם הנכדה של הנציב, ולכן בסוף הם היו מעין מחותנים. ולוז'ין היה נחשב עם הישיבות. המושג של הישיבות הלייטיות מתחיל במושג של הישיבה בוולוז'ין. היו שם דברים לא כל כך שגרתיים מבחינת הלימוד. קודם כל, בדרך כלל בישיבות לומדים מסכתות הישיבתיות. לומדים בעיקר נשים נזיקין, חלקים ממועד. בוולוז'ין סדר הלימוד היה שמתחילים מתחילת ש"ס וממשיכים עד שמסיימים ש"ס. יצא כמובן שאנשים שהיו שנתיים, שלוש שנים, יכול להיות שעסקו רק בתחום מסוים. מי שנשאר 7, 8, 10 שנים, אז אולי הוא הקיף הרבה יותר. אבל בגלל שלמדו דף, אז אנשים היו יכולים לשקע בסדר זרעים, בסדר מועד, שנים, ולא לגעת בכלל בנשים נזיקים. עוד תופעה מעניינת שהייתה בוולוז'ין, שהם התבססו על זה שהגמרא דורשת שהעולם מתקיים בזכות לימוד תורה. והם הבינו, מסורת וולוז'ין, שצריכים מישהו שילמד תורה בכל שעות היממה כדי שהעולם יתקיים. והם החליטו שבוולוז'ין, בישיבה עצמה בוולוז'ין, ידאגו לכך שתמיד יהיה לימוד בית המדרש, ועשו משמרות של לימוד 24 שעות ביממה, שכל רגע ורגע היה מישהו שלומד בישיבה. אחד שלמד עם הרב קוק בצעירותו, כתב יפה מאוד על תודות הרב קוק בזמן שהוא היה ילד, והוא כותב שבזמן שהוא היה באמת ילד ולמד בלילה, מאוחר, אז הוא אמר לחברותה שלו, הוא צריכים ללמוד בהתמדה, מי יודע, כל האחריות של העולם רובצת על הכתפיים שלנו. בוולוז'ין לא כל התלמידים היו ידועים כ נגיד בצורה יפה, כלמדבר צדיקים. היו אנשים שלמדו תורה, והגיעו לבית אולפנה של היהדות, רצו ללמוד תורה. למשל, חיים נחמן ביאליק, ועוד משכילים, למדו שם. ביאליק אפילו כתב שירים שרומזים לישיבת וולוז'ין, וכמובן רומזים לראש הישיבה, מתארים אותו, את הנציב, כאיש שהיו לו כבנים כל התלמידים של הישיבה. הוא היה נכנס לבית המדרש גם באמצע הלילה, מסתובב לראות וליהנות מלימוד תורה. ידעו, שמעתי סיפור לפני הרבה שנים על אחד שהחליט לעזוב את הישיבה. והשמועה הייתה שהוא לא היה כל כך דתי. אז אומרים שהנציב קרא לו לפגישה, והנציב אמר לו, הרי אני יודע שאתה למדת תורה בישיבה, ואתה עומד בדרגה דתית כזאת, ואני מבין את זה. אני אבל רוצה לשאול אותך שאלה, האם בכל זאת הייתה השפעה של וולוז'ין עליך? אותו תלמיד השיב לו, שהרב, כנראה שאני אמשיך אותו אורח חיים שהיה לי עד עכשיו, אבל מעולם אני לא אהנה בזה כמו שהייתי נהנה לפני שהגעתי לוולוז'ין. בכל זאת, רואים שכל התלמידים הושפעו מוולוז'ין, למרות שבאמת האחוז שיצא מהישיבה כבני תורה אמיתיים, אינני יודע מה בדיוק האחוז, אבל היו הרבה אנשים שלא יצאו כזאת. הנציב גם עשה מנהג מיוחד בלימוד בישיבה, שהוא לימד חומש כל יום. כל יום היה מעביר שיעור בחומש. בין הספרים המפורסמים של הנציב, הוא פירוש על התורה בשם העמק דבר, ואומרים שהספר הזה נכתב מאותם השיעורים, שקשורים לאותם השיעורים שהוא העביר בישיבה. הוא היה חבר בחיבת ציון, פעל בענייני הכלל, והוא בסוף ימיו רצה לעלות לארץ. והמשבר היה כמובן שהכניסו לימודי חול לישיבת וולוז'ין. ממשלת רוסיה אף המעיטה את מספר התלמידים שיכולים ללמוד בישיבה. והכניסו שם לימודי חול, לימודי רוסית. ובסוף ידוע השמועה שהחליטו ישיבת וולוז'ין תיסגר. באותו זמן הנציב רצה לעלות לארץ. ועבר למינסק, אחר כך לוורשה, אבל שם הוא חלה, והוא נפטר בוורשה. מהבנים, אנחנו מכירים את רב חיים ברלין, בן של הנציב, שהתמנה אחר כך כרב ראשי במוסקבה, ורב מאיר ברלין, ששינה עברית את שמו לרב מאיר בר אילן, שהוא היה מגדולי המזרחי, בין זקונים של הנציב, שהיה מאוד פעיל במזרחי, היה עורך עיתון הצופה, וכמובן אוניברסיטת בר אילן נקראת על שמו, הוא היה יוזם והעורך של האנציקלופדיה התלמודית, רבי מאיר בר אילן בנו של הנציב. הספרים שאמרתי שאנחנו מכירים היטב מהנציב, זה ביורו המיוחד על שלטות הרב החי גאון, הביאור של הנציב, העמק שאלה, ספר שהוא קלאסי, ספר של גאונים, השאלות עם פירוש של הנציב, גם כתב פירוש על מדרשי הלכה, ספרי עם עמק הנציב, מחילתה עם ביאור הנציב, וכמובן שישה כרכים יש חידושים על הנציב, מרומי שדה, נפתלי המרומי שדה, הנציב, רב נפתלי צבי יהודה ברלין, ואנחנו נעסוק היום בשוטים שלו, שלדעתי הם פחות מוכרים מאשר הספרים האחרים. בכל אופן יש תשובות מאוד חשובות שנוגעות גם כן היום ולמעשה. נתחיל בתשובה אחת שמראה את הלך מחשבתו של הנציב במיוחד בקשר למה שדיברנו על ישיבת וולוז'ין. בסימן מ"ד, בחלק א' של משיב דבר, הנציב מגיב לביטאון בשם מחזיקי הדת. שם האורחים כתבו מאמר בשם ימין ושמאל, והם דיברו שם על חיזוק הדת, וניסו לחלק את דת ישראל לשלושה גזרים, אנשים שפחות דתיים, יותר דתיים. הנציב התייחס לדיון שלהם, ואמר שהוא לא רוצה להתייחס לאותם שלוש כיתות, משום שהוא אומר, אלה שהם לא דתיים, הם פורצי גדר, ולא קשורים לגדרים האלה. הוא באמת חילק שלושה דרכים בעבודת השם, וזה מאוד מעניין, אבל מה שמעניין אותי יותר כאן, זה שאותם האורחים ניסו להתרחק מאנשים שהם לא מצאו שפה משותפת, ורצו להיבדל מאותו חלק. אומר הנציב שהוא לא מסכים. אותו האורח כתב שהדור שלנו לא היה דור פרוץ כזה. אומר הנציב, וזה בהחלט לא נכון, והוא מביא עובדות היסטוריות מהתנך, מה היה המצב. ובכן, עצת האורח להיפרד זה מזה, כמו שנפרד אברהם מלוט, אז הוא אומר, זה קשה כחרבות לגוף האומה וקיומה. צריכים להתאחד. גם בארץ ישראל המצב היה כך, ובפרט בזמן שאנחנו בגולה. אחר כך, הנציב מתייחס לאיך מחזקים את דת ישראל. והוא אומר שעלינו להחזיק הדת, להרבות תורה בבתי מדרשים, לעשות כל תחבולות שאפשר שיתעסקו בתורה ברבים, ולא לדקדק עם חברו לומד לשמה או שלא לשמה. אחר כך הוא מתאר מה הכוונה לשמה ושלא לשמה, אבל הוא אומר לא להרחיק אנשים, להביא אנשים לבית המדרש, אפילו אם עומדים תורה שלא לשמה. אנשים מפרשים שמי שלומד תורה שלא לשמה, הרי בסופו של דבר יגיע ללשמה. אבל אם כן, מה יהיה הדין אם אני יודע שמעולם לא יגיע ללשמה? אומר הנציב, הפירוש חדש. מה זה שלא לשמה בא לשמה? הוא מביא את הגמרא בפרק חלק בסנהדרין, שאפילו לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, שבשכר 42 קורבנות שהקריב בלק, זכה ויצא ממנו רות. אז מה הפירוש שלא לשמה? לא שבלק בסוף עשה לשמה, אבל דורות לאחר מכן יצא לשמה. אז מי שלומד תורה אפילו שלא לשמה, שומרים אותו, מקרבים אותו, אולי יום יבוא לעתיד שהנכדים שלו, הנינים שלו, מישהו במשפחה יעסוק בתורה לשמה. אז אפילו אם אני חס ושלום, אני יודע אם אפשר להגיד את הביטוי הזה, אבל אפילו אם אני מתייאש מאותו בן אדם, אני חייב לקרב אותו שמתוך שלא לשמה, בדורות הבאים, אולי יצא ממנו מישהו שילמד תורה לשמה. ולכן הוא אומר להרחיב תלמידים, לבנות בתי מדרש, וכאן הוא מתייחס לעניין ההיסטורי של וולוז'ין. הוא כותב, עלינו לעסוק בתורה, גם אם יצטרכו על פי המלכות ללמוד לימודי חול גם כן. אבל אם יעשו את זה, יהיה בהשגחה מהרב וראשי ישראל, שיהיה המורה יראי אלוקים, וכל אחד יצטרך לדאוג לזה. אם לא נעשה את זה בצורה פורמלית, אז כל משפחה תצטרך לדאוג לבד. אין ספק, אומר הנציב, שעסק התורה בקיבוץ בעלי בתים יהיה גורם למעט מחלוקת בישראל להרבות מחזיקי דת. ולא ספק, יש הרבה שלא הגיעו לבות בתלמוד ברבותינו הראשונים והמבואה בשולחן ערוך. בקיצור, אומר הנציב, הגישה לחזק את עם היהודי זה על ידי לימוד תורה, להרבות לימוד תורה, לא מדקדקים באנשים שיבואו ללמוד תורה, ואפילו במצב שאמרנו שצריכים להכניס לימודי חול, עדיף לשמור בית מדרש, כמובן, בשלב הזה. תשובה מפורסמת, שקשורה מאוד לענייני הלכה בכל התקופות, שאלה שמופיעה בסימן י' באורח חיים חלק ראשון. והשאלה הייתה, אנשים פנו אליו ואמרו שיש בית כנסת שהארון קודש, ההיכל, קבוע בדרום. עובדה, יש בתי כנסת כאלה. אבל יש גם בית כנסת מסוימת שההיכל, הארון קודש, הוא במזרח כמו שצריך להיות. אבל בגלל סיבות של הבלבטים, של הגבויים, רצו לשנות את צורת בית הכנסת ולקבוע את ארון הקודש בדרום. ככה היו יכולים להרחיב את בית הכנסת. הם הוסיפו טענה שבצד המזרחי של בית הכנסת, מעבר לבית הכנסת, יש בית של גויים, בית שמתפללים שם גויים. ולכן שאלו אם מותר לשנות, לשים את הארון קודש, לשים את ההיכל בדרום ולא במזרח. הנציב קודם כל מביא את הדיון בגמרא. קודם כל צריכים לזכור את הגמרא בברכות, שמי שעומד בחוץ לארץ צריך לכוון לארץ ישראל, מי שעומד בארץ ישראל צריך לכוון ירושלים, מי שעומד בירושלים צריך לכוון לבית המקדש. וככה באמת עדיף לעשות. הוא מביא כמובן את הגמרא בבא בתרא, שיש ויכוח שם לאיזה כיוון צריכים להתפלל. בסופו של דבר, הרי השולחן ערוך ואנחנו פוסקים שצריכים להתפלל לתוך, לכיוון ארץ ישראל. אומר, אם הכיוון של אהרון קודש הוא בדרום, ויש דיון שלם, אם יפנה להיכל ויצדד למזרח, או שיפנה למזרח ויצדד להיכל, והשאלה הזאת היא באמת שאלה חשובה מאוד, שהנציב דן בא בתשובה הזאת, ואם יצדד לארון הקודש, או יצדד למזרח, יפנה לצד אחד ויצדד לצד שני. הדיון הזה הוא מאוד חשוב. נדמה לי שרב יעקב מידן, ראש ישיבת הר עציון, כתב על זה מאמר, בגלל שבית המדרש, ההיכל בישיבת הר עציון, אינו פונה ישר לירושלים, ונדמה לי שהוא כתב על זה תשובה לאן צריכים לפנות. אין ספק שדברי הנציב בנידונים חשובים מאוד. בכל אופן, בקשר לשאלה הספציפית שהוא נשאל, אמר הנציב, נכון שיש מצב שההיכל נמצא בדרום, ואז הדיון שלי לאיזה כיוון לפנות. אבל כשההיכל נמצא במזרח, חס ושלום לשנות את זה. הרי כך צריך להיות. והוא לכן התנגד לרעיון שישנו את ההיכל ממזרח לצד דרום. בקשר לטענה שאנשים טענו שיש בית שמתפללים שם גויים לצד מזרח, אומר הנציב, מה אכפת לי? הרי זה מחוץ לבית המדרש. וזה נקרא רשות אחרת, אני לא פונה עליהם, אני פונה בתוך המסגרת שלי. אבל מאפיין אולי את הנציב, שהוא מביא ראיה מן החומש. בזמן שמשה אמר לפרעה שהוא יתפלל על מכת הברד, להפסיק את הברד, הוא אמר, כצאתי תאיר את אפרוס את כפי על השם. רש"י מסביר שהוא לא רצה להתפלל בעיר שיש שם עבודה זרה. והוא המתין עד שהוא יצא מהעיר ואז הוא יכול להתפלל. הנציב שאל, הרי כל המכות הקודמות הוא התפלל במצרים, במקום שיש שם עבודה זרה. מסביר הנציב, שם הוא התפלל בית הכנסת, גם במצרים, הרי מעולם לא פסקה בתי מדרש מישראל, ממילא הוא היה יכול להתפלל בתוך מסגרת, ולכן אין בעיה שיש עבודה זרה בחוץ. אבל כזמן שהוא רצה להתפלל מכת הברד שבאה מן השמיים, והוא רצה להתפלל בחוץ, תחת שמי הרקיע, כדי להציר את המטר שיחדלו מלרד לארץ, בלשון הנציב, אז ככה הוא היה צריך להתפלל בחוץ. להתפלל בחוץ בתוך העיר, הוא לא רצה, אין שם מחיצות. אז לכן הוא מתין עד קצתי מן העיר. ממילא אין שום בעיה להתפלל בבית כנסת, אפילו לצד שמחוץ לבית כנסת יש בית של גויים שמתפללים שם. תשובה מפורסמת אחרת הייתה שאלה, תשובה שהוא השיב לבנו בסימן חף א', הבן סיפר לו על מה שהיו עושים אצל הסבא של הבן, החותן של הנציב, כמו שאמרנו, רבי יצחק בלוז'נר. אנשים היו מגיעים לסעודות שבת, והיו אנשים שהיו מגיעים באיחור. כנראה שלא היו שני לחמים שלמים, ונתנו להם שתי חתיכות לחם משנה, פוסות. והשאלה הייתה, האם זה נחשב לחם משנה? זה אמנם לא לחם שלם, אבל זה שני לחמים. היום היינו יכולים לדבר אפילו שתי פרוסות לחם. הביאו ראיה לדיון שיש בעניין לחם משנה בליל הסדר. הראש אמר במסכת פסחים שצריכים שלוש מצות לליל הסדר. למה? בגלל שהרי יש מנהג ששוברים אחד. שוברים אחד כדי לקיים לחם עוני. עוני, עניים שהולכים למאפייה, לפעמים יש עוגות שבורות, לחמים שבורים, שמוכרים להם יותר בזול. אז דרכו של עני לאכול לחם שהוא כבר שבור. אז בגלל זה אנחנו שוברים את הלחם, את המצה, כדי לקיים את המושג של לחם משנה. אומר הראש, אבל חוץ מזה, הרי צריכים לחם משנה. ולכן צריכים שלוש מצות, שניים שלמים ואחד פרוס. במילא יש ראיה מכאן שפרוס לחם שבור אינו נחשב לחם משנה. אומר הנציב, אני לא מקבל את הראיה הזאת. ועוד הם שאלו, אולי באמת עדיף לקיים לחם משנה על שתי פרוצות מאשר לחם אחד שלם. והרמ"א כותב, לפחות לא יהיה לו בסעודה שלישית פחות מכיכר אחד שלם. הרמ"א אומר שבסעודה שלישית לחם שלם אחד, שאלו, אולי יותר טוב לחתוך אותו לשניים ולקבל שניים ללחם משנה. אומר הנציב שהרי בו נראה, הרי ראשונים הרבה חולקים על הראש. הריף, הרמב״ם סוברים שצריכים רק לליל הסדר צריכים שני לחמים. אמנם שוברים אחד, אבל אחר כך יש מברכים על מצה שלמה אחת ומצה פרוסה אחת. סימן שגם לחם פרוס נחשב לחם משנה. והוא אומר שגם לפי דעת הראש, הרי לכתחילה צריכים שלוש מצות. למה? כדי שבאמת יהיו שני שלמים ללחם משנה. אבל בדיעבד, מה יקרה אם בן אדם יש לו רק שתי מצות? האם הראש יגיד שלא חותכים את האחד? בוודאי שיחתכו את האחד, ואז גם הראש מסכים בעיקרון שיש לחם משנה. אבל עדיף שיהיו שני לחמים שלמים ללחם משנה. אבל שני לחמים פרוסים, שני פרוסים, גם כן נחשבים לחם משנה. כך טוען הנציב, ועוד מחדש, שאולי יש הבדל איך הלחם מגיע. אם יש לך על השולחן לחם שלם, ואתה עומד לברך המוציא, אז לחתוך אותו לשניים, זה פירושו לשבור את השלם, אולי באמת זה לא ראוי. אבל אם מביאים לך שני לחמים פרוסים, אז אולי זה נקרא לחם משנה. והוא אומר שעובדה בליל פסח מה עושים? הרי שוברים את הלחם הרבה 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 לפני שמברכים המוציא. שוברים את המצה הזאת כבר בתחילת הסדר. כל הזמן שאומרים את ההגדה יש לחם עוני על השולחן. בסופו של דבר אין לך שני לחמים. עכשיו, כשאתה הולך לברך המוצי, אז אתה לא חותך את האחד, אלא אתה מברך המוצי על לחם, על שלם ופרוס. זה נקרא לחם משנה. וכך פסק הנציב. יש מקום לדון בהסבר קצת שונה ששמעתי לפני הרבה שנים. שמעתי שבליל הסדר, אפילו נניח שפרוס הוא לא נקרא לחם משנה, אבל בליל הסדר, בגלל שזה לחם עוני, אז אני אומר, זה הלחם עוני, זה הלחם משנה של עוני. בדרך כלל בשבת רגילה שצריכים לשבת בשולחן שבת, אז אני אומר שצריכים שני לחמים שלמים. בליל פסח שיש עניין של לחם עוני, אז לליל הסדר זה נקרא לחם משנה. הנציב בחופן לא קיבל את הרעיון הזה, ובסופו של דבר הוא אומר שבאמת לחם פרוס, שני פרוסות זה נחשב לחם משנה. כמובן גם הנציב מסכים שעדיף לקיים לחם משנה עם שני שלמים. אבל בסופו של דבר הוא מאשר את המנהג של חותנו שגם שני לחמים פרוסים נחשבים לחם משנה. תשובה מעניינת גם כן בקשר ליחס שלו לרבנות ולחילוניים מופיע בחלק ב'. חלק ב' בדן בעיקר לא בענייני אורח חיים, ושם השאלה הייתה לרב במברגר, ששאל אותו אם הוא יכול להיות מסדר קדושין לזוג שלא ישמרו על תורת המשפחה. כמובן, יש מקום לדון באיסור של לפני עיוור. לפני עיוור שייך בזמן שאותו עבריין לא יוכל להשיג, לא יוכל להגיע לעבירה אם אני לא עוזר לו. למשל, יש שני צדדים של נהר, אין גשר ביניהם, ואני מביא לו איזה דבר אסור לאכול. זה לפני עיוור קלאסי, שהרי הוא לא יכול להגיע לעבירה בלעדיי. אבל מה יקרה אם הוא יכול להגיע לזה בלעדיי? אז אין כאן איסור של לפני עיוור, שהרי אני לא עוזר לו לעבור את העבירה. אבל עדיין יש עניין של מסייע ידי עובר העבירה. אפילו שהוא יוכל להגיע לאותו דבר לבד. למשל, יש כאן כוס יין והוא נזיר, עומד לשתות כוס יין, אני מושיט לו את הכוס. איסור דאורייתא יש, אם הוא לא יכול להגיע לכוס. אבל אם הוא יכול להגיע לבד, יש איסור, שהרי אני מחויב להפרישו מאיסור, ואני נקרא מסייע ידי עוברי עבירה. הנציב דן בכל הדיון הזה, אבל הוא מביא סברה מעניינת. הוא אומר שיש מקום לחלק אם הוא עובר את העבירה כרגע, בשעת מעשה הוא עובר את העבירה, או לא. כרגע הוא לא עובר שום עבירה. בהמשך הוא יעבור עבירה. לדוגמה פשוטה, אני מגיש לו את היין, אבל הוא לא ישתה היום, הוא ישתה בעוד חודש. בזמן שהוא עדיין נזיר. כאן, הרי הם לא ישמרו תורת המשפחה. באותו ערב של החתונה, כנראה שהרב דאג לכך שהיא תדבור במקווה לפני החופה. אבל בהמשך הוא יודע שהם לא ישמרו תורת המשפחה. אז כרגע אין שום בעיה. רק בהמשך, אומר הנציב, יש מקום להכר במקום כזה, שהרי אני לא עוזר לו לעבור עבירה בשלב הזה, רק בשלב יותר מאוחר. ובסוף הוא אומר שאומנם יש מקום שראשונים אולי חולקים על הרעיון שאמרתי, וגם אם אני עוזר להם בדבר שבהמשך הם יבואו עבירה, אולי יש בזה גם כן מסייע ידי עבירה, אבל הוא מביא שיטת רש"י, שאם הוא עושה את זה לא מחמת טובה שהוא עושה להם, משום למשל כשיש דרכי שלום, משום אם יש עניין של שכר בפרנסה, הוא אומר שהאיסור הזה קיים רק אם הוא עושה טובה כאילו למישהו. אבל אם הוא עושה מתוך משכורת, מתוך הפרנסה שלו, זה מותר. אומר הנציב, מסכם, שלפי הראשונים שהוא ציטט, מותר בכל אופן לסדר להם קדושין. אבל לדעת רש"י והרמב״ם, אסור לעשות את זה בחינם, אבל אם פרנסתו בכך, אז זה מותר לכולי עלמא. וכמובן, הרבנים שבארץ, מטעם רבנות הראשית, או רבנים של קהילות, שהרי זה חלק מהעבודה שלהם לסדר קדושין, ממילא לפי הנציב, אין שום ראשון שיחלוק ויגיד שמותר להם לסדר קדושין. אם אנחנו מדברים על מקרה שזה לא הפרנסה שלהם, אז זהו, הנציב אומר, זה תלוי במחלוקת ראשונים, אבל כנראה שהוא נוטה להקל לפי הראשונים שהיו מקילים במקרה כזה גם כן.